בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים בדף היומי במסכת בבא קמא, דף לג, דף למד ג' עמוד א'. אנחנו נמצאים בשורה השנייה, רב זביד משמי דרבא מסנלא. אז אנחנו פה ממש באמצע סוגיה. יש פה שלושה ביאורים בדברי רבי יוסי ברבי חנינא. רבי יוסי ברבי חנינא, למעשה עד עכשיו הסברנו שזה הולך על הברייתא. מה הברייתא? אני אתחיל לכם ככה להכניס אתכם רק על העניינים, זה משהו קצר. אז יש ברייתא בדף למד ב' עמוד ב', כתוב שם ככה: תנו רבנן, הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, בן אדם נכנס לחנות של הנגר שלא ברשות הנגר, ונדזה בקט חתיכת עץ נדזה ותפחה על פניו ומת, הבן אדם הזה מת, אז כתוב מפורש פטור, אותו בן אדם, אותו נגר, פטור מחיוב גלות. וכתוב, ואם נכנס ברשות, בדיוק היום אנחנו עושים לא, היום אני בדיוק אמר, תמיד אנחנו עושים פה זה, היום אני הולך ב-9:20, היום אני עושה כביש 6 זה נקרא. אז יפה. לא, אני סתם אומר,
גם שההצעה שלו שהוא אמר זה שכנע אותי.
לא, אנחנו שמחים להראה.
זה הרעדות, כל פעם אנחנו נזכר בדיבורים שלו.
אני נזכר שפעם ראשונה שהייתם גם עשינו מהר בגלל הסיום. אנחנו בלי עין הרע, כל שיום ישבנו פה אפילו עד 10. היום אני צריך ללכת ב-9:20. אבל אני אשתדל לעשות היום מהר וגם שיבינו. אנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא בדף למד ג' עמוד א', בשורה השנייה רב זביד. אז אני רק נכניס אתכם לעניינים קצת בקצרה, שבדף הקודם יש ברייתא כזה, בדף למד ב' עמוד ב' יש שם ברייתא כזאת, כתוב שם ככה: תנו רבנן, הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, בן אדם נכנס לחנות של נגר שלא ברשות, ונדזה בגת, חתיכת עץ של הנגר נדזה, ותפחה על פניו, ומת, אותו בן אדם שנכנס שלא ברשות מת, אז מה הלכה, הנגר חייב בחיוב גלות, אז כתוב שם בברייתא שפטור. ואם נכנס, אם אותו בן אדם נכנס לחנות הנגר ברשות, אז כתוב שם חייב הנגר. ואז הגיע רבי יוסי ברבי חנינא, מסביר לנו פה מה חייב, אז הבאנו שתי ביאורים, עד כאן בדעת רבי יוסי ברבי חנינא. ועכשיו הגמרא הולכת להעביר ביאור שלישי ברבי יוסי ברבי חנינא. עד עכשיו הבאנו שרבי יוסי ברבי חנינא הולך ככה, שרבי יוסי ברבי חנינא ביאור ראשון, שהוא מסביר על הספה של הברייתא, שהספה של הברייתא מדובר שבן אדם נכנס לנגר ברשות, ושם כתוב פטור. על זה אומר רבי יוסי ברבי חנינא שהנגר חייב בתשלום ארבעה דברים אם הבן אדם ניזוק, הוא רק פטור מגלות אם הוא נהרג. למה? כי זה שוגג שקרוב למזיד. אז מתגלות הוא יהיה פטור, אבל בארבעה דברים הוא כן יהיה חייב. זה היה הביאור הראשון של רבי יוסי ברבי חנינא, זה למדתם אתמול. אותו דבר היה אופציה אחרת של רבי יוסי ברבי חנינא, שלפי האופציה השנייה של רבי יוסי ברבי חנינא, זה הולך שרבי יוסי ברבי חנינא הולך על הרשע. שמה כתוב ברשע? ברשע כתוב ככה: נכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, ונדזה לו בקד ותפחה לו על פניו ומת, פטור. על זה אומר רבי יוסי ברבי חנינא שאם הבן אדם ניזוק, אם הנכנס ניזוק חייב בארבעה דברים, ופטור בגלות. רגע, אז מה אמרתי, מה שיניתי פה מהאופציה השנייה לאופציה הראשונה? יש לנו שתי רבי יוסי ברבי חנינא עד עכשיו, אנחנו עכשיו הולכים להגיד את הביאור השלישי ברבי יוסי ברבי חנינא, אני לא אעריך עכשיו בדף הקודם, אנחנו נלך ישר לביאור השלישי. שלפי הביאור השלישי רבי יוסי ברבי חנינא הולך בכלל על ברייתא אחרת במסכת מכות, ואז אנחנו נראה אם הוא אומר על זה, אז בוא בעזרת השם דף למד ג' עמוד א', באמצע העניין, רב זביד משמי דרבא מסנלא, רב זביד משמי דרבא מסנא דברי רבי יוסי ברבי חנינא, כן, כולם למד ג' עמוד א', שורה שנייה, שמה? יש ברייתא במסכת מכות, הברייתא במסכת מכות כתוב שם ככה, יש פסוק שכתוב בתורה על הנושא של הרי מקלט, הפסוק כתוב ככה: ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. אז הברייתא שמה דורשת שמתי אני אומר שהבן אדם הזה חייב ללכת גלות אם הוא הורג בשגגה, ומצא פרט לממציא את עצמו. שההורג בשגגה רק חייב גלות דווקא באופן שהנהרג היה מצוי במקום הנזק מלפני זה, ואז בטעות הוא עלה על סולם ונפל הגרזן בדיוק עליו. אז אני אומר שהבן אדם שבטעות יצא לו הגרזן מהידיים, נפל לו האבן, לא יודע מה, והרג אותו, הוא חייב גלות. אבל פרט לממציא את עצמו, מה זה נקרא לממציא את עצמו? אז מכאן כתוב, תראו דוגמה, מכאן אמר רבי אליעזר בן יעקב את ההלכה הזאת, שמה? שמי שיצתה אבן מתחת ידו, בן אדם זרק אבן למקום שיש שם אנשים מצויים, ובשעת הזריקה היה שטח נקי למטה, אף אחד לא היה למטה בשעת הזריקה, ואחרי הזריקה הוציא עלי את ראשו. זאת אומרת, בשעת שהוא זרק הכל היה נקי, אחר כך הוא הלך והמציא את עצמו. מה זה המציא את עצמו? הוא הלך והוציא את הראש שלו, ובטעות מסכן וקיבלה. הבן אדם קיבל את האבן הזה בראש ומת. אז פה ההלכה שפטור. זה כתוב בברייתא במסכת מכות, שההורג הזה פטור מגלות. למה? כי הוא המציא את עצמו להריגה. לא שאני זרקתי, במקרה היו שם אנשים והוא קיבל את זה בשוק.
מתי שהוא זרק, הוא ראה שאין אף אחד.
בדיוק. יפה, יפה. אז בשוגג, כשאני אומר שהוא חייב בגלות, שכשהוא זרק הוא פשוט לא ידע שיש אנשים, ובפועל היו אנשים, אז אני אומר שהוא חייב גלות. אבל אם באותו רגע היה נקי והוא המציא את עצמו, אז פה אני אומר שהבן אדם הזה פטור מגלות. זה כתוב בברייתא במסכת מכות, דף ח עמוד א', יש את הברייתא. אז על זה אומר רבי יוסי ברב חנינא, שבאמת ההורג הזה פטור מגלות, אבל מה עם ארבע דברים, אם הוא ניזוק? על זה אמר רבי יוסי ברב חנינא, שאם אותו בן אדם שהמציא את עצמו מת, אז באמת פטור מגלות. אבל אם אותו בן אדם למטה נפצע, קיבל פציעה ולא מת, אז זה אומר רבי יוסי ברב חנינא, וחייב בארבעה דברים. אם אותו בן אדם נפצע ולא מת, אז פה אני אומר שהוא כן חייב בארבעה דברים. למה? כי אחרי הכל פשטת שזרקת אבן למקום שאנשים מצויים. אז אפילו שבאותו שעה שאתה זרקת את האבן היה שטח נקי, אבל אחרי הכל אתה צריך לקחת בחשבון שכל דקה ודקה בן אדם יכול להוציא שם את הראש, להוציא שם את הנזק. אז על זה אומר רבי יוסי ברב חנינא, שבאמת מבחינת גלות הוא יהיה פטור מגלות, זה ברייתא מפורשת אם הוא ימציא את עצמו, אבל בנזק את ארבע דברים הוא כן יהיה חייב לשלם את הנזק. אז לפי הרב זביד משמי דרבא, רבי יוסי ברב חנינא בכלל לא הולך על הברייתא אצלנו פה, זה הולך על הברייתא של מסכת מכות. אז עכשיו הגמרא מבארת את הלשונות, אומרת הגמרא ככה, מאן דמסנא לה, מי שפה רב זביד משם דרבא, שהוא למד את רבי יוסי ברב חנינא שזה הולך על הברייתא הזאת, שאפילו בציור שהוא ימציא את עצמו מחייב רבי יוסי תמיד את הבן אם הוא ניזוק בארבע דברים. אז כל שכן הקמייטה, שמה זה הקמייטה? למדנו שם הברייתות בדף של אתמול, בדף למדבית, למדנו שם הברייתה בן אדם שנכנס לחנות של נגר, והוא קיבל נזק, שפה בוודאי יש לחייב את הנגר בתשלום נזקו, אפילו אם הוא נכנס לחנות של הנגר שלא ברשות. למה? כי הוא ראה אותו שהוא נכנס לחנות. אז אם רבי יוסי ברב חנינא אומר באופן שזרקתי אף אחד לא היה פה, אם כל זה, אם הוא המציא את עצמו, הוא חייב בנזיקין, אז כל שכן, אפילו אם הוא נכנס אליי לחנות, אפילו שהוא נכנס שלא ברשותי, אם ראיתי אותו ופצעתי אותו בטעות, אז ברור שאני צריך להיזהר לא לפגוע, ואם פגעתי בטעות בשוגג, אז ברור שהוא צריך לשלם ארבעה דברים. אבל אומן דמאסנה להקמייתא, מי שלומד את דברי רבי יוסי ברב חנינא רק על הברייתות למעלה, של הדף הקודם, בדף למד ב', ששם זה עוסק בן אדם שנכנס לחנות של נגר, אז פה יכול להיות לא. מתי רבי יוסי ברב חנינא סובר שחייבים לשלם את הנזיקין? דווקא בנגר, בגלל שפשעת, ראית אותו נכנס ולא נזהרת, למרות שעשית את זה בשוגג, עם כל זה אני אומר שאתה חייב לשלם את ארבע דברים. אבל פה במקרה כזה, שפה בסיפור של הברייתא השלישית, במקרה הברייתא לא מדברת על נפצע, הברייתא מדברת על מת. אבל מה כתוב בברייתא? שבן אדם, בשעת שאני זרקתי את האבן, הכל היה נקי. אחר כך הוא הלך והמציא את עצמו. אז על זה אמרנו לפי הרב זביד, שרבי יוסף חנינא אומר שאם הוא ינזק, לפי רב זביד, אם הוא ינזק, הוא יהיה חייב בארבע דברים. מי שלומד את רבי יוסי ברב חנינא לא על הברייתא הזאת, על הברייתא הקודמת, פה יכול להגיד שפה זה משהו אחר. זאת אומרת, יהיה נפקא מינה לפי הלשונות, מה יהיה הדין בן אדם זרק אבן, ובשעת שזרק אבן הכל היה נקי, ופתאום, תוך כדי הקליטה, בן אדם המציא את עצמו והגיע למקום הנזק. אז לפי שתי הביורים אתמול שלמדו ברבי יוסי ברב חנינא יצא, שלפי רבי יוסי ברב חנינא בכזה מצב בן אדם פטור מנזיקין, ואם הוא מת, זה כבר כתוב ברייתא מפורשת מסכת מכות שהוא פטור מגלות. אבל לפי רב זביד באמת, רבי יוסי ברב חנינא הולך על זה, בדיוק על אותו מציור. ומה כתוב? על אותו ציור כתוב שכן, למרות שבגלות הוא יהיה פטור, למה? כי הוא סוג של פושע, שוגג שקרוב למדיד, הוא היה צריך לקחת בחשבון שכל בן עד כל דקה יכול להגיע פה, כל דקה יכול להגיע פה מישהו. זה כתוב, הוא מצא פרט לממציא את עצמו, אבל בנזיקין, לפי רב זביד, הוא כן יהיה חייב. אנחנו זה, פה סיימנו את העניין שרבי יוסי ברב חנינא, בדיוק נפלנו באמצע ביור, שלוש ביורים. אנחנו עכשיו בדף למד ג' עמוד א' אביב, תנו רבנן, זה סוג של עניין חדש. תנו רבנן. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שעוסקת בן אדם שנכנס לחנות, לרשות החבר שלו, לרשות של חבר שלו, וניזוק שם. אז תנו רבנן. פועלים שבאו לתבוע שכרן מבעל הבית. פועלים שמגיע לקחת, הם עובדים אצל בעל הבית, מבקשים לקחת את המשכורת מהבעל הבית שלהם, והם נכנסו לרשות של הבעל הבית לבקש את המשכורת. ופתאום הוא נגחן שורו של בעל הבית. הבעל הבית מחזיק שם אצלו ברשות איזה שור או כלב, הוא נשכן כלבו של בעל הבית. בקיצור, מה קרה מסכנים הפועלים האלו? ומתו, כן? השור של הבעל הבית או הכלב של הבעל הבית, זה מעשה שיכול לקרות, מתו. אז השאלה פה, הבעל הבית חייב לשלם כופר או פטור בכופר? הרי שור שהורג בן אדם חייב בכופר. אז פה ההלכה כתוב מפורש לפי תנא קמא, פטור. הבעל הבית פטור מתשלום כופר, למה? כי הם נכנסו ברשות או נכנסו שלא ברשות. מה מדובר פה בברייתא? נכנסו לתבוע יצרן, הם לא נכנסו ברשות. אז הרגע שנכנסו שלא ברשות, אז הוא לא היה צריך לשמור שלא יוסקו. אז לכן אם השור, אם הם נכנסו שלא ברשות והשור שלו הזיק או הכלב, אז לפי תנא קמא כתוב מפורש שהבעל הבית פטור מכופר. זה תנא קמא. מגיע אחרים אומרים, בדרך כלל אחרים זה שיטת רבי מאיר, כן, יש למה נקרא אחרים, כתוב מסכת תוריות, רבן שמעון בן גמליאל כנס אותו, שלא יגידו לו את השם, רק יכנו אותו בשם אחרים, אז אחרים אומרים, רשאים פועלים לצבוע את שכרן מבעל הבית, פועלים, יש להם אפשרות, יש להם היתר ללכת לבקש את המשכורת שלהם על הבעל הבית, אז אם יש להם אפשרות, אז באמת, 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 פה הם לא ביקשו בדלת לבקש רשות להיכנס, אבל רשאים, תמיד פועל, יש לו היתר להיכנס לבעל בית לבקש את המשכורת שלו, אז לכן, בגלל שהם נכנסו ברשות, אז הבעל בית כן חייב לשלם את הכופר, זה שיטת אחרים, שיטת רבי מאיר. מבררת הגמרא איך ידע, ממה זה הדרך של הבעל בית הזה ספציפית, שיש עליו מחלוקת רבי מאיר וחכמים, מה הסיפור שם? אידי שכיח במטה, אם הבן אדם הזה הבעל בית, הוא לא איש... איש סגור במקלטים, איש הייטק כזה שאינטליגנט שאתה לא יכול לתפוס, הוא מצוי, הוא מסתובב איתנו עם העמך. השואלת הגמרא, מה התעמד אחרים? למה סוברים אחרים שהפועלים יכולים להיכנס לבית שלהם? תמצא אותו בבית כנסת, תמצא אותו בחנות. מה הסיבה לפי אחרים שאתה יכול להיכנס לתבוע איתה בתוך הבית שלו בלי רשות? הלאה. ואיד השכיח בבית, אם הבן אדם הזה אינטליגנט, הוא סגור, הוא רק בבית יכול לראות אותו. אז אם ככה, מה התעמד את הנקמה? למה את הנקמה סובר שהפועלים האלו לא יכולים להיכנס לבית? הרגע שאין דרך אחרת לתבוע, הם עבדו אצלו. אז הבן אדם הזה חייב, אז לפי תנא קמא גם אמור להיות שאם הם נכנסו לבקש, הם לא נכנסו לגנוב, הם נכנסו לבקש את השכר, אז מה התנא של תנא קמא, שתנא קמא אומר, שתנא קמא אומר שאין להם רשות להיכנס, ועד כדי כך שאם אם הוא הרג אותם, אם השור שלו הרג אותו, אז הוא פטור מכופר. מתרץ את הגמרא, אני אגיד לך איך, מתי מדובר המחלוקת של רבי מאיר וחכמים, לא צריכה, מדובר ככה, בגברא דשכיח ולא שכיח, הוא מצוי קצת ברחוב, אבל לא מצוי הרבה. וקרא הבא והגיעו הפועלים האלו ודפקו לו על דלת ביתו. הם הגיעו לדפקו לו, ואמר להו, הבעל הבית אמר להם אין. אמר כן. עכשיו, יש מחלוקת תנאים שהוא אומר אין, שהוא אומר כן. אין בארמית זה כן אביב. מה הכוונה כשהוא אומר כן? מר סבר, אחרים סוברים רבי מאיר אומר, שאין, אם הוא אומר כן, מה זה אומר? תיכנס. אין אולטה במשמע. זה אדם אומר כן לדופק מי שדופק לו לדלת, כאילו שהוא אומר לו תיכנס ובוא. אז לכן הפועלים יכלו להיכנס הבית שלו. אז אם ככה, אם השור של הבעל בית נגח ברשות, אז לכן חייבים לשלם כופר. תנא קמא סובר לו. שהוא אומר לך אין, מה זה אומר אין? תשאר על המקום, עוד כמה דקות אני אתפנה ואני אצא לך, אבל אין לך רשות לפתוח לי את הדלת בלי רשות ולהיכנס. כשאני אומר כן, אם מר סבר אין זה נקרא קומה דוכתך משמע, תעמוד במקום, עוד כמה, עוד 10 דקות, רבע שעה, אני אבוא ויתפנה אליך. אז יוצא שלפי תנא קמא הפועלים האלו נכנסו שלא ברשות, ואז אם הם נכנסו שלא ברשות והשור או הכלב הרג אותם, אז הבעל הבית פטור על ההריגה שלהם. טוב. הבאנו פה מחלוקת רבי מאיר וחכמים, והסברנו שהמחלוקת באמת מדובר דווקא בכזה מאדם שקצת מצוי בחוץ וקצת לא. הם הגיעו דפקו לו על הדלת, הוא אמר להם כן, ויש לנו את המחלוקת מה זה כן, האם כן זה טעם במשמע או...
מה
המשך
כזה
הלכה?
הרבה פעמים באים אנשים לוקחים בדלת, אתה בדרך כלל אומר כן. מה
אני
צריך לעשות?
כשקודם כל צריכים עוד להגיד תוספות קטן שדיבור מתחיל בגברא דשכיח. מה שאנחנו אומרים שיש פה את המחלוקת מה זה כן, זה דווקא בסיפור דשכיח ולא שכיח. תוספות אומר פה דיבור מתחיל בגברא דשכיח. אומר תוספות ככה, איש שכיח, אם הבן אדם הזה בחוץ מסתובב מלא, אז אם הוא אומר כן, זה פשיטא ליה דקומא דוכתך משמע. אל תכנס. אם הבן אדם הזה כל היום יוצא לבית כנסת לעבודה שלו בחוץ, אז אני אומר לך כן, אין לך יותר להיכנס. הלאה. והיא לא שכיח, ואני אומר לך כן, זה ברור שתיכנס. כל המחלוקת זה בדיוק. אז תמיד כל פעם, שאלתי אותה, מה היום בזמננו? באופן כללי, אני הייתי ממליץ לך שתגיד דוגרי, מה אתה רוצה? תיכנס. אם אתה אומר כן...
אבי, דווקאים
לך בבית, אתה אומר כן, מה אתם מקבלים?
היום
היום זה בכלל לא מומלץ, היום לא מומלץ בכלל להכניס, יש לו עסק של מצלמות, אתה הפתח לי את המצלמה לראות מי זה, לפי זה להגיד מה זה כן או לא. כן, היום אנחנו לומדים מאוד בפשטות, לא נכנסים היום לעיון. אני גם אומרת הגמרא תניא, אני תניה, עכשיו הגמרא מביאה ראיה לתנא קמא, שמה תנא קמא אמר, שבכזה מצב ששכיח ולא שכיח, אז כשאני אומר כן, זה נקרא כאילו תעמוד במקום שלך ואל תיכנס, אני אתפנה לך עוד כמה דקות. תניה, יש לנו ברייתא מפורשת, כמאן דאמר אין, קומא דוכתך משמע. יש לנו ברייתא מפורשת כמו שיטת חכמים, שאם זה נקרא תעמוד על המקום שלך, למדתנו, למדנו בברייתא. פועל שנכנס לתבוע שכרו מבעל הבית. כתוב ברייתא, פועל אותו סיפור, ונגחו שורו של בעל הבית עונש אחות כלבו, אז כתוב מפורש בברייתא פה שפטור, הבעל הבית פטור מלשלם כופר, ואף על פי שנכנס ברשותו, אפילו שהוא נכנס ברשות של הבעל הבית, אז הוא פטור מכופר. מברר את הגמרא, מהי פטור, למה פטור בעל הבית, אם נכנסתי ברשות, אז הבן אדם, אז למה פטור מכופר? אלא לאו חייבים להגיד, שבדיוק זה היה הציור של דקרי הבבא, הוא דפק, הפועל דפק על הדלת, ואמר לי, הבעל הבית אמר לו אין, והוא נכנס, ואם כל זה, הוא אמר לו כן, הוא נכנס ונגח אותו, עדיין פטור, למה? ישמע מינה, שאם זה קום הדוד, הדוכתך משמע, אם זה נקרא, תעמוד על המקום שלך, אז לכן אנחנו מסתכלים על הפועל הזה, כמו בן אדם שנכנס שלא ברשות, ולכן הבעל הבית פטור על הריגה, אז יש לנו פה בריאה מפורשת מברייתא, כמו חכמים, שבכזה מקרה אין, זה נקרא, קום הדוכתך משמע. אז ועוד פעם, תוספו דיבור המתחיל תניה, כמד אמר קום הדוכתך משמע, ממשיך עוד פעם, ועל כורכך, שמדובר עוד פעם שאותו מקרה שהבן אדם הזה היה שכיח ולא שכיח. דהי בשכיח זה לא היה קורה נכנס ברשות, דפשיטא דקומא דוכתך משמע. אז תמיד תוספות מדגיש כל הזמן שהמחלוקת שלהם זה דווקא במקרה של שכיח ולא שכיח. כי אם הבן אדם הזה היה שכיח, אז הפיקו לעלמא כשאני אומר לך, אין, הכוונה תשאר על המקום שלך. אז מתי שאני אומר שזה ראייה מפורשת לחכמים, זה ציור כזה. עכשיו אנחנו מגיעים למשנה מעניינת, שהמשנה הזאת אפילו תוספות כבר שואל, שהמשנה הזאת כביכול מה החידוש פה בתוספות, אבל כל אחד יודע, שור תם, שור תם, אנחנו ניכנס לשיטה, שלוש פעמים הראשונים, שור תם שנוגח, אז צריך לשלם חצי נזק. במועד, נזק שלם. יש עוד הבדל בין תם ומועד. תם משלם את החצי נזק אך ורק מגופו. אם אין בגוף יותר מחצי, זאת אומרת, אם הגוף שווה עכשיו רק פחות מחצי נזק, אז הוא הפסיד, רק משלם מגופו. מועד משלם נזק שלם מעלייה. זאת אומרת, אם הגוף לא שווה ככה, הוא יקבל בכל מקרה את הנזק. הנזק היה 200 שקל, הוא יקבל 200 שקל, למרות שהגוף של המזיק שווה פחות מ-200 שקל, הוא יקבל נזק שלם מעלייה, ולא דווקא מהגוף. עכשיו, פה הולך להיות משהו, סיורים מעניינים, שאחד חבל בשני, וזאת אומרת, יש לנו פה שתי שברים תמים, אחד חבל בשני, אז איך אנחנו מסתכלים? יש לנו פה כאילו שתי מזיקים ושתי ניזוקים, אז הולכים להסתכל על ההפרש, אז בואו נתחיל את הציור הראשון, משנה חדשה בסייעתא דשמיא. שני שברים תמים, שחבלו זה את זה. יש לנו פה שתי שברים תמים, שור של ראובן תם, שור של שמעון, אחד חבל בשני, אז איך משלמים פה? משלמים במותר חצי נזק. מה זה במותר חצי נזק? אנחנו מסתכלים, לא ניכנס פה, למרות שאתה יודע שיש פה מלא עיון, אבל אנחנו, זה מאוד מסובך, אנחנו למדנו את זה בישיבות שבועות, אנחנו נלמד עכשיו פשוטו, רשי, תסתכלו, רשי דיבור המתחיל במותר, רשי מסביר כפשוטו, שמין, מהי זה כוש של זה, יותר על נזקיו של זה, ובאותו מותר משלם מי שהזיק יותר רק את החצי. זאת אומרת, תעשה דוגמה, אם אחד השברים הזיק את השבר, שור של ראובן, הזיק את השור של שמעון ב-100 שקל, 100 דינרים. בוא נלך במושגים של התלמוד, זה דינרים. 100 דינרים. והשני הזיק לראשון בסכום של 50 דינרים. אז אנחנו מסתכלים כאילו הזיק הראשון רק בסכום של 50 דינרים. למה? כי שור תם, הוא משלם בעלים רק את המחצית הנזק. אז כמה יצא בתכלס? 25 דינרים. זה הכוונה במותר, לא ניכנס לעיון, כי יש פה מחלוקת, איך אנחנו, אתה יודע, את המחלוקת הראשון?
זה בכלל לא מובן, אבל שאתה אומר,
למה? זה רשי.
כן, כן,
יש מחלוקת ראשונים עצומה, איך אנחנו מסתכלים, כן, ראיתי, אני, כן, כאילו, האם אנחנו, האם יש מחלוקת ראשונים ככה, האם אנחנו שמים את ההפרש שבין הנזיקים, או שאנחנו משימים שבין התשלומים, וזה מחלוקת שלמה בראשונים, זה מאוד מאוד מיון, לא ניכנס, אמרנו רשי, ואנחנו ממשיכים, זה רשי והכי פשוט, אנחנו ממשיכים הלאה, אומרת את המשנה מה ידין שניהן מועדין, אז זה כבר פשוט, אותו מקרה רק שתי מועדים, אז זה במשלמים במותר נזק שלם, זאת אומרת כל אחד משלם את כל ההפרש, זאת אומרת אם הזיק אחד ב-100 והשני ב-50, אז הבעלים של הראשון משלם 50, והכל על מקומו בא בשלום. ממשיך המשנה צורה שלישית, אחד תם, מקודם דיברנו דוגמה ראשונה שתי תמים, דוגמה שנייה שתי מועדים, פה אחד תם ואחד מועד, אז מה הלכה? זה הלכה ככה, אם המועד בתם, זאת אומרת אם השור המועד הזיק את התם בסכום יותר גדול ממה שהזיק התם את המועד, אז מה הלכה? אז משלם הבעלים של השור המועד, מה משלם? במותר נזק שלם, הוא צריך לשלם את כל ההפרש, כמו שור מועד שמשלם נזק שלם, נכון אביב? פשוט. עכשיו, אם הזיק השור תם במועד, זאת אומרת יותר ממה שהזיק המועד בתם, אז פה הבעלים משלם במותר חצי נזק, חצי מן ההפרש, כמו שור תם שרק משלם חצי נזק. ממשיך המשנה, עד כאן דיברנו על שתי שברים תמים, שתי מועדים, או שאחד תם ואחד מועד. ממשיך המשנה, אותו דבר, וכן שני אנשים שחבלו זה בזה. עכשיו, אדם מועד לעולם, אדם תמיד משלם נזק שלם תמיד, אז שתי אנשים משלמים במותר נזק שלם, זאת אומרת, תמיד מחשבים את ההפרש שבין הנזקים, והסכום הזה חייב לשלם את ממלואו מי שהזיק יותר. כן, כמובן, זאת אני הזקתי לך 1,000, אתה הזקתי לך 500, תמיד תקבל את ההפרש 500. מה יהיה הדין, אדם במועד ומועד באדם? אז אותו רעיון, משלם במותר נזק שלם, למה? כי שתי משלמים נזק שלם. אדם ושור מועד, יש אותו דין שמשלמים נזק שלם, אז אותו רעיון. ממשיך המשנה, אופציה שכבר, על האופציה הזאת יש לנו כבר מחלוקת על תם באדם, בוא נראה. מה יהיה הדין, אדם בתם ותם באדם? אדם בשור תם הזיק, או ששור תם הזיק באדם, אז ככה. אדם בתם, זאת אומרת, אם האדם הזיק בתם יותר ממה שהזיק התם באדם, אז משלם במותר נזק שלם את כל ההפרש, למה? כי אדם תמיד, אדם מועד לעולם, אדם משלם תמיד נזק שלם. אבל אם התם הזיק באדם יותר ממה שהזיק הבן אדם בתם, אז פה ההלכה משלם במותר חצי נזק, למה? כי שור תם שהזיק בן אדם לפי תנא קמא אין הבדל, תמיד הוא משלם חצי נזק, אז לכן יהיה הלכה שתם באדם משלם רק במותר חצי מן ההפרש. זה שיטת תנא קמא. מגיע רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא חולק. שיטתו ידועה, כבר למדנו את זה כמה פעמים, שרבי עקיבא לשיטתו סובר ששור תם, מתי הוא משלם חצי נזק? דווקא שור בשור. שור שחבל בבן אדם, משלם תמיד נזק שלם. זאת אומרת, מיד נזק שלם. אז לפי רבי עקיבא יוצא שמה שאמרנו מקודם, אדם במועד ומועד באדם, אז מבחינתנו אדם בתם ותם באדם זה אותו דבר. אז רבי עקיבא אומר, אף תם שחבל באדם, גם כן תמיד משלם במותר נזק שלם, כי שיטת רבי עקיבא לשיטתו, שמתי אנחנו אומרים ששור תם משלם חצי נזק, דווקא אם הוא הזיק שור, אבל אם הוא הזיק בן אדם, תמיד הוא משלם נזק שלם. עד כאן, תוספות דיבור המתחיל, אתה רואה פה תוספות דיבור המתחיל, שני שברים תמים שחבלו זה איזה, תוספות שואל, מה אתה צריך, חידשת לי פה, כל אחד למדנו את זה כבר, את כל הכללים, מה עכשיו חידשת? תסתכל תוספות שואל, תימה, לכולם מסניטין, שאין צריכה היא. כל המשנה פה זה לכאורה נשמע לנו מיותר, ככה תוספות שואב. אז תוספות מתרץ, כן. ויש לתרץ, זה לרבי עקיבא איץ צריך, שמה? שלא תאמר עקיבא דאיסלי, יוחלט השור, עוד מעט נראה מחלוקת, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, בשור תם, ששור תם משלם מגופו. האם אני אומר שקודם כל אמור לשלם כסף, אם הוא לא משלם כסף, אז הוא יכול לקחת את הגוף, או שאני אומר שמיד מוחלט השור לניזק. תוספות אומר שהחידוש פה במשנה זה לפי רבי עקיבא שהוא סובר שבשור תם השור מקבל הניזק מיד יוחלט השור לניזק. אם כן שורו של זה, אז המשנה נחדשת לנו שהשור של המזיק קנוי לזה, ואם מקדשו קדוש, אז כמה שמלן דלא אמרינן אחי, החידוש הוא שאנחנו לא אומרים ככה. כן, לפי רבי עקיבא כמו שאמרתי, ששור המזיק עובר לרשותו של הניזק, הוא יכול ללכת למכור את זה לקדיש. אז המשנה רוצה להשמיע לנו פה שהוא לא זוכה בשור המזיק יפה מאוד. אז אנחנו נראה עוד מעט המחלוקת עוד היום בדף. מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בשור תם שהוא מקבל מגופו, האם קודם כל הוא אמור לשלם כסף או שמיד? אז לפי רבי עקיבא זה נהיה מוחלט מיד למי? לניזק. אבל פה בכזה מקרה שזה רק אחד הזיק בשני, שזה רק הפרשים, אז הייתי חושב, אומר תוספות, שבכזה מצב זה עובר מיד לניזק במלואו, הוא יכול למכור את זה ולהקדיש. אז לכן המשנה פה משמיע לנו שהוא לא זוכה בשור המזיק, רק כנגד ההפרש שבין הנזקים, ולא כנגד כל הסכום שהוא זק. תסתכל עכשיו בפנות תוספות בזה. יש לתרד זה לרבי עקיבא יצח, שלא תאמר עקיבא דאיסלי יוחלט השור לנזק, אם כן שורו של זה קנוי לזה לגמרי, ואם מקדשו יקדש. כמה שמענה דלא אמרינא נחי, רק מה? רק מבחינת ההפרש. ואפילו לרבי ישמעאל, למה אומר תוספות? לפי רבי ישמעאל שאני אומר שלא הוחלט, אומר תוספות, נם כן אפקמינה, אם נאבד האחד, אם אחד מהשברים נאבד, או של המזיק או של הנזק, שלא יאמרו הבעלים, מגווה כל חצקי נזקים משלך, ואתה תפסיד נזקך שנאבד שורי שמשתלם מגופו. אז פה אני אומר, לא עושים דבר כזה. תתחלקו ממלוא, ואל תגיד בגלל שאחד נאבד, אז כאילו אחד יפסיד פה. בקיצור, זה החידוש פה, אבל עדיין, אתה רואה שזה לא, מתוספות עדיין התקשה פה, מה החידושים פה. ועכשיו הגמרא מביאה פה ברייתא, שהברייתא מבארת פה את המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי, של רבי עקיבא וחכמים, באיזה נושא, שור תם שחבל בבן אדם, האם הוא משלם מיד נזק שלם או לא. לפי חכמים, אנחנו יודעים ששור תם גם כן אותו דבר, כמו שור תם שהזיק בבן אדם שמשלם חצי נזק, לפי רבי עקיבא הוא משלם מיד נזק שלם. אז תנו רבנן, יש פסוק שכתוב, יש לכם את הפסוק בפינה, יש לכם את הפסוק בפינה בתורה אור השלם בעוד ב', כתוב שם ככה, או בן ייגח או בת ייגח, מדובר שם ששור נוגח בן אדם, כתוב שם כמשפט הזה יעשה לו. מה זה נקרא כמשפט הזה יעשה לו? עכשיו הפסוק הזה כתוב בפרק חפה בפרשת משפטים, פסוק למד א', מה זה כמשפט הזה יעשה לו? אז אנחנו אומרים מה שכתוב באיזה נושא, אז אומרת הגמרא בפנים, כמשפט שור בשור, כמו שכתוב פסוק לפני, ששור שנוגח בשור, כך משפט שור באדם, שמה? שמה שור בשור, תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם, אף שור באדם, אז הלכה יהיה אותו דבר. תם משלם חצי נזק, אם מועד נזק שלם. זאת אומרת, לפי שיטת חכמים, אין שום הבדל בין שור תם שהזיק בן אדם, לשור תם שהזיק שור, לשור מועד שהזיק בן אדם, לשור מועד. תמיד תם נזק, חצי נזק, תמיד מועד נזק שלם. הוא לומד את זה כמשפט הזה. איזה משפט? כמו שכתוב פסוק לפני, כמשפט שור בשור. מגיע רבי עקיבא, אומר, לא, כתוב כמשפט הזה. מה זה נקרא כמשפט הזה? אז אנחנו לומדים מהמילה שכתוב שם הזה, שההלכה של שור שנוגח בן יגח או בת יגח, ששור שנוגח בן אדם, זה דווקא כהתחתון. מה זה תחתון? יש פסוק, יש פסוק חפחת, שם מדברים את הכתוב בתורה, את הלכות של שור תם. יש לנו את זה בתורה ראש שלם, בתפילים הקודמים כל הזמן. שם מדובר, שם וחצו את כספו, שם כתוב על שור תם. פסוק חפתת, שם מדובר שור מועד, ואז פסוק למד, ואז פסוק למד א', יש לך או בן יגח או בת יגח. אז מגיע רבי עקיבא אומר, מזה שכתוב שם בפסוק למד א', ואו בן יגח, בשור שנוגר בן אדם, כתוב כמשפט הזה, אז אני מדגיש מהזה כתחתון, מה זה תחתון? שמה שכתוב יותר סמוך אליו לפסוק, שם מדובר הלכות שור מועד, ולא כעליון, ולא כמו שכתוב פסוק אחד לפני בשור תם, במילים אחרים הוא אומר, שאו בן יגח או בת יגח, שור תם שנוגר בן אדם, זה כמו הפסוק, שכתוב אחד לפני בשור מועד, שאתה משלם מיד נזק שלם. בקיצור, לפי רבי עקיבא, התורה מייתה כמשפט הזה, שאל תדמה שור תם שנוגח אדם, לשור תם שנוגח שור. שור תם שנוגח שור, שכתוב שם הפסוק חפחד, רק הוא משלם חצי נזק, אבל שור תם שנוגח בן אדם, הוא תדמה אותו כמשפט הזה כמו שור מועד, שהוא ישלם לך ישירות נזק שלם. מברר את הברייתא, יכול, אם אתה אומר לפי רבי עקיבא, ששור תם שנוגח בן אדם, הוא הופך להיות כמו שור מועד, שאתה משלם נזק שלם, אולי הוא יהיה לגמרי כשור מועד, שאתה תשלם מן העלייה, לא מגופו. אומרת, יכול משלם מן העלייה, תלמוד לומר, לכן כתוב שם, כמשפט הזה כתוב, יעשה לא. אז מה לומדים מהמילה לא? מגופו משלם, ואינו משלם מן העלייה. בקיצור, אם הגוף של השור לא שווה את כל הנזק, אז הוא מפסיד. אז בקיצור, לפי זה יוצא לפי רבי עקיבא, שור תם שחובל בבן אדם, אז ככה, מבחינת נזק שלם הוא שווה לשור מועד. מבחינת מאיפה אתה משלם, הוא שווה לשור תם, שזה אתה משלם מגופו. בקיצור, הוא יהיה באמצע. שור תם שחובל בן אדם משלם חץ, משלם נזק שלם, אבל לא מגופו, לא מעלייה, רק הוא משלם את זה מגופו, כמו שור תם. עכשיו שואלת הגמרא ורבנן, שלפי חכמים שור תם שחובל בן אדם, הוא ממש כמו שור תם שנוגח שור, מה תעשה מהזה, כמשפט הזה, הזה למה לי, איזה דין אתה ממעט לפי חכמים מהמילה הזה? אומרת הגמרא, לפותרו מארבעה דברים. שאתה רוצה להגיד ככה, שור תם שנוגח בן אדם, מה הוא משלם? רק נזק, אבל לא כמו בן אדם שחובל בן אדם שמשלם צער, ריפוי, שבט, בושת, רק זה הוא משלם כמשפט הזה. זאת אומרת, מה זה משפט הזה? שהוא משלם נזק, ולא, הוא לא משלם את ארבעה דברים. שואל את הגמרא ורבי עקיבא, שהוא לומד מהמילה הזה, שאתה מדמה אותו למועד ולא לתם, שור תם שנוגח בן אדם. אז לפותרו ארבעה דברים מנהלי. תראה למה הוא לומד את זה כבר מהפסוק אחר, נפקלי שם מן זה שכתוב, ואיש כי ייתן מום בעמיתו. אז אנחנו דורשים מהפסוק שדווקא איש בעמיתו ולא שור בעמיתו. שדווקא בן אדם שחובל בחבר שלו הוא חייב לשלם את ארבעה דברים, ולא שור שחובל בעמיתו, שהשור שחובל בעמיתו הוא פטור מארבעה דברים. זאת אומרת, הוא לומד את זה מדי שכתוב פשוט בפסוק, איש כי ייתן מום בעמיתו, בחבר שלו. מה זה חבר שלו? בן אדם בבן אדם, לא בבן אדם בשור, ולא שור בבן אדם. אז מפה רבי עקיבא לומד ששור שנגח בן אדם לא משלם את ארבעה דברים. שואלת הגמרא ורבנן, למה הם צריכים למעט את המילה הזה שהשור שחובל אדם לא משלם ארבעה דברים? אפשר ללמוד את זה מכפשוטו, איש בעמיתו. ותרץ אמר מאוד פשוט. אם היי לומדים את זה רק מהפסוק איש בעמיתו, הייתי אומר שמתי התורה מייתה ששור תם שחבל בן אדם לא משלם ארבעה דברים? אנחנו רק ממעטים ממה? אבי אמינא דווקא צר לחודי. צר זה משהו שלא עולה כסף. זאת אומרת, זה לא חסרון כיס. אז הייתי אומר, התורה אומר, איש כיתן מום בעמיתו, שבן אדם, בן אדם שחובל חבר שלו, הוא חייב לשלם את כל הדברים. והייתי ממעט ששור שחובל בבן אדם, מה הייתי ממעט? רק צר, אבל את הדברים האחרים, שבן אדם הזה עכשיו לא יכול ללכת לעבודה רגיל, הוא צריך את התרופות, שזה עולה כסף, למה שאני מעט? אחרי הכל, גם שהשור שלך חבל בבן אדם, בן אדם הזה שחובל, הוא לא יכול לשבת בעבודה הרגילה שלו, הוא לא יכול להתרפות. אז הייתי אומר שמה אני ממעט ממום בעמיתו? אבל מן הדווקא צר לחודי, כי צר אין בו תשלום חסרון כיס. אבל לשלם את התרופות, הריפוי, הרופאים ושבט, כל הימים שהוא לא יכול ללכת לעבוד, אם עליתן, הייתי חושב שבא לשור, אפילו שהוא נגר בן אדם שישלם. אז לכן כמה שלכן אני צריך את המשפט הזה למעט? לא. שור שנוגח בן אדם, רק נזק הוא ישלם. את כל הדברים האחרים הוא לא ישלם, השאר חכמים הם לא הבדילו. איש כתמו מהמיתור משלם את כל ה... איש באיש משלם את כל החמישה הדברים, ואיש שור באיש לא משלם את כל הארבעה הדברים. אז בקיצור, מה? בושת גם אין חסרון כיס. נכון. נו. הנה, תוספות. תסתכל, תוספות דיבור מתחיל, אבא מין הצער לחודי. אז תוספות אומר, יש ספרים דגרסה, צער ובושת. אבל ריפוי ושבט לא באמת. ואם תאמר, טוב, על כל פנים אתה רואה שתוספות מביא כזה גרסה. באמת אתה צודק. תוספות מביא גרסה שבאמת, שגם כן בושת, כי גם בושת אין חסרון כיס. טוב. אנחנו ממשיכים בסייעת הדשמיה. מה? בושת זה רק אם אתה מתכוון. שור לא מתכוון. יפה, זה תירוץ טוב. יפה. יפה. בושת רק חייבים, רק אם הבן אדם מתכוון לבייש את החברים, לא, אז לא, אז הוא צודק, יש תשובה עוד יותר פשוטה. נכון. יפה מה. כן. אחר כך תוספות שואל שאלה אחרת כבר, זה לא קשור. אנחנו ממשיכים עכשיו אנחנו הולכים לדבר את המחלוקת הידועה שזה מאוד מאוד חשוב במסכת בבא קמא, את המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא על נושא הזה ששור תם שהזיק חבל בבן אדם, שאנחנו יודעים שאנחנו משלמים את זה מהגוף חצי נזק. אז הולכים לראות עכשיו מה זה אומר מהגוף חצי נזק. האם על אותו רגע שהשור חבל בבן אדם, על אותו רגע השור הופך להיות מוחלט של מי לנזק? כמובן רק את החצי, אבל זה הופך להיות כאילו שלא עד שהוא מקבל את ה... או שאני אומר לא, תשלם את... בממון. כמובן, אם לא תשלם את הממון, אז כמובן יש לך פה את ה... אז המחלוקת, המחלוקת מאוד יסודית במסכת בבא קמא, אז בואו נתחיל דבר ראשון את המשנה, ואז נבוא למחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ונראה כפי מי הולך המשנה. אומרת המשנה בסייעתא דשמיא, שור שווה מנה. שור תם ידובר, שהוא שווה 100, מנה זה 100 דינרים, שנגח שור שווה 200. ואין הנבלה יפה כלום. אז זאת אומרת, השור של הנזק אפס, בפח. זאת אומרת, הוא לא יכול גם, בדרך כלל אם זה שווה משהו, אז עושים את ההפרש. פה הנבלה אפס, אז יוצא ככה, איזה קיים בכיזה סכום? 200 שלמים. אז כמה הוא צריך לשלם? לא 100. כן, אם הנבלה שווה משהו, אתה רק משלם את ההפרש. פה מדובר, הזקת אותו ב-100% את כל הנזק, את כל ה-200 דינרים. אז כמה הוא חייב לו? 100. אז כתוב מפורש, נוטל את השור. למה? כי השור של המזיק, כמה הוא? כתוב מפורש, שור שווה מנה. שנגח שור שווה 200. אז יוצא שהוא בדיוק החצי נזק, אז הוא מקבל את השור. טוב, זה מזמד ומשנה וזה מאוד פשוט.
למה חייב דווקא שהנבלה היא אפס? אתה יכול להגיד, גם הנבלה שווה 20, וזה היה 80, וזה בדיוק היה 100, וזה, למה זה חייב לקרוא שיהיה אפס? לא הבנתי.
כי זה, המשנה אומרת לך ציור...
אבל אני שואל אותך למה?
הוא רוצה להגיד לך עכשיו ציור שהוא מקבל מגופו. עכשיו הגמרא הולכת להתחדד כפי מי הולך המשנה. בוא נתקדם. בוא נתקדם. באמת שלא הבנתי את השאלה, אבל בוא נתקדם. אומרת הגמרא, מסניתין מאני, כפי מי הולך התנא שלמדו במשנה פה, שהנזק יכול ללכת לקחת לעצמו את השור המזיק עבור תמורת הנזק. הוא חייב לו עכשיו 100 שקל. אני אומר, כתוב במשנה, נוטל את השור. זאת אומרת, הנזק הולך לתא מזיק, לוקח אותו והולך הביתה עם זה. כפי מי זה הולך? אומרת הגמרא, לכאורה, המשנה הולכת. כמו רבי עקיבא היא, שמה רבי עקיבא סובר? שמי שעת הנזק, איך שהיה הנזק על אותו שנייה, השור הזה שייך לנזק, כמובן לפי שווי הנזק, אבל הוא שייך למי? לנזק. איפה אנחנו רואים את המחלוקת הידועה של רבי ישמעאל ורבי עקיבא? זה תניא. למדנו בברייתא. בנושא ששור שנגח, שור שווה מנה, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה שווה כלום, אז כתוב בברייתא ככה, זה בדיוק אותו ציור של המשנה לברייתא, אז כתוב שם ככה, לפי רבי ישמעאל, יושם השור בבית דין, דברי רבי ישמעאל. תסתכלו, רש"י דיבור המתחיל יושם שור, אז אומר רש"י, יושם שור של המזיק בבית דין, ויתן לו מזיק מאות דמי השור שהוא חצי נזקו, ובשווה מנה שנגח לשווה 200, ואין הנשבה כלום כמערי. זאת אומרת, הברייתא פה מה שאמרתי זה רש"י אומר, שאני לקחתי את זה מרש"י, שהברייתא פה מדבר בצורה שאותו מקרה של המשנה, ש100 נגח 200 ו200 עכשיו שווה 0, אז בכזה מצב מה עושים? שמים את השור בבית דין, ואם הוא שווה כסכום מחצית הנזק, אז הוא משלם את זה במזומן לבעל השור הנזק, אבל הנזק לא יכול לקחת לעצמו את השור המזיק. זה דברי רבי ישמעאל, אתה שם, הוא משלם לך מזומן. זה שיטת רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, הוחלט השור. מה זה אומר הוחלט השור? כי פשוטו, תסתכל רש"י, השור עצמו ייקח. זאת אומרת, הבעלים הנזק יכול ללכת לקחת לעצמו את השור המזיק, כמובן, אם הוא שווה כמחצית הנזק. אם הוא שווה יותר, זאת אומרת, אם הנזק הוא חייב לי 100, והשור שווה 400, אז גם הוא נהיה שותף איתי. אבל אני עכשיו בשווי של הנזק, אני מקבל פה אחוזים, אין טאבו בשור, אבל אני עכשיו, איכשהו הזיק לי, אני עכשיו, אם זה בדיוק 100, אז כל השור נהיה שלי. אם הוא שווה 400 והוא חייב לי 100, אז אני עכשיו מקבל רבע מהשור, שווה שאני שותף אוטומט. זה שיטת רבי עקיבא, מה שאין כן לפי רבי ישמעאלו, תמיד תשום את זה, תשלם את המזומן. עכשיו, יש לנו פה משנה, שמה אנחנו רואים לכאורה במשנה, שכתוב פה נוטה לשור, זה לכאורה, כמו רבי עקיבא, נכון?
זה שותף, שותף, כן, אני יכול לך 100 שקל לסלק אותך, או אני יוצא?
אז הגמרא עוד דקה, תראה עוד דקה, הגמרא עוד דקה, עוד בעמוד הזה אני עוד אספיק ללמוד את זה איתכם. הגמרא הולכת לשאול מה, איזה נפקימינה יוצא בפועל בשתי השיטות, אז תראה. יש מלא נפקימינות, הגמרא עובד נפקימינה אחד, זה הסוסות אומרת כל הנפקימינות האחרים. אומר, שואלת הגמרא קודם כל במאי קמיף לגבי איזה סברה נחלקו התנאים רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אז אומרת הגמרא ככה, רבי ישמעאל סבר שהבעלים של השור המזיק זה סך הכל בעל חוב הוא. הוא חייב עכשיו לשלם את הנזק. אם הוא בעל חוב, וזהו דמסיק לי, אז הוא לא חייב רק כסף, כי השור נמצא ברשות המזיק, זה נשאר ברשות המזיק. אני הפכתי להיות עכשיו בעל חוב שאני חייב לך חצי נזק, אני אתן לך את זה במזומן. ורבי עקיבא סבר שותפנינו, הפסוק עשה אותנו שאנחנו הופכים להיות שותפים. אז ככה, אם שור 200 נגח 200 והרג אותו, אז יוצא שאני חייב לך לשלם 100 דינרים, אז יוצא ששנינו נהיינו שותפים 100-100 בשור הזה, אם 200 נגח 200, ועכשיו הוא חייב לי רק 100, אז יוצא ששתינו הופכים להיות, אבל אם באמת כמו המקרה שאנחנו דיברנו במשנה, וכמו שהברייתא מדברת, במקרה של 100 נגח 200, אז בכזה מקצב, אז לפי רבי עקיבא, כל השור הופך להיות שלי, כי אתה חייב לשלם לי את כל הזה. עכשיו, זה אמרנו סברה. איזה פסוק הם יחלקו? אז הוא ממשיך. הסברה, הוא אומר שהוא בעל חוב, הוא אומר שותפים. אומרת הגמרא, וכמיף לגבי קרא. הם נחלקו באותו פסוק שכתוב שם בתורה לגבי שור תם. שכתוב בפסוק, ומחו את השור החי וחצו את כספו, רבי ישמעאל סבר לבית דין נקמה זה רחמנה. התורה מזהירה את הבית דין שאתם תמכרו את השור החי ותיתנו 50% מהסכום לבעל השור הניזק, אבל השור עצמו לא קשור בכלל לניזק. ורבי עקיבא סבר מה פתאום, זה לא קשור לבית דין, לניזק הוא מזיק מזר לרחמנה. התורה מזהירה את בעלי השברים שימכרו את השור החי ויחצו את הכספו, למה? כי שתיהם נעשו שותפים. זה רק במקרה ששתיהם נעשו שותפים, אבל אם במקרה שכל השור שווה של הנזק, אז הוא מקבל את זה כמלוא, וזה מה שכתוב במשנה, שהוא לוקח את זה הביתה. זאת אומרת, הם נחלקו בסברה אם הוא בעל חוב או שותפים, והם נחלקו על בסיס הפסוק שכתוב אם מחו את השור החי, על מי התורה אומרת אם מחו את השור החי? לפי רבי ישמעאל התורה אומרת זה לבית דין, ולפי רבי עקיבא שתיהם ביחד. עכשיו השאלה תופסת מה שהוא שאל, מהי בעיניו? באיזה צורה יהיה חילוק נפקימינה למעשה בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא? אז אומרת הגמרא, יש נפקימינה עצומה, הקדיש או ניזק איקה בעיניו, מה יהיה הדין? אם הניזק, הניזק זה שנפצע, זאת אומרת זה שהשור שלו נפצע, הקדיש את השור של המזיק לאחר הנזק. לפי רבי ישמעאל, אתה לא יכול להקדיש, אני לא יכול להקדיש משהו שלך, אני לא יכול להקדיש דבר שלא ברשותי, דבר שלא שלי. אז לפי רבי ישמעאל הקדיש לא חל, למה? כי השור זה לא הממון שלי, השור נמצא של הניזק. אז אם ככה, מה יוצא? יש לי סך הכל תביעת ממון. אם זה תביעת ממון, אני לא יכול ללכת להקדיש את הדברים שיש לו תביעת ממון. מה שאין כן לפי רבי עקיבא, איך שנהיה פה הנזק, אז אני בא לבית, אז לכן בכזה מצב, אז ככה, אז אם בזה מנה, אז כל אני אקדש. אם זה רק שותפות, אז מה שאני אקדשתי, יש פה בעיות, יש פה שותפות. תוספות אומר דיבור המתחיל. לא, אני רק רוצה להגיד לך משהו שיש פה תוספות אומר, שאכלת להגיד עוד מלא סנפקימינו. תוספות דיבור המתחיל, יקדוש או נזק איקה בינינו. תוספות אומר, אב מצא למאמר עוד נפקימינה פשוטה, הלכה. דלמר יכול לסלקו. ולמר אין יכול לסלקו, שאלה איך, אם אני יכול לסלק לך את בכסף או לא, לפי רבי ישמעאל אני יכול לסלק לך את זה, לפי רבי, עוד נפקימינה זה נראה עוד מפורש בגמרא עוד דקה, וכן מרחו מזיק, אם המזיק הלך ומחר את זה לפני שהוא שילם את החוב, זה לרבי ישמעאל מחור, לרדיה על כל פנים, נראה בעמוד ב', כדמרי נכון, זה נראה בגמרא אמרתי, לרבי עקיבא אין מחור, אותו דבר, מה ידין שיבח מזיק או כחש מזיק, זה נהיה הערך של השור המזיק עלה או ירד, למי שייך השבח. אם אני אומר שסך הכל הוא חייב לא לשלם את הכסף, הכל השבח למזיק, אם זה של שתינו ביחד, שותפים. וקיצר, אם מי לטיב את גרז בשור שנגע חבביכם ישולה ביקבנה, אל אחד מן ההונקת. תוספות אומר שהגמרה תפסה דווקא מן האחד. מה אתה שואל עכשיו צדיק?
אתה אומר שלפי רבי עקיבא,
זה פשוט אדם, מכיוון שזה שייך למזק. לכן
הוא יכול להקדיש, מה פתאום? הוא יכול להקדיש רק אם זה ברשותו,
ככה זה משנה מפורשת. לא, אבל כשהתורה אומרת שאיך שהוא פצע אותי, אני נהיה שותף איתו, זה נקרא ברשותי. זה נקרא ברשותי. זה נהיה ברשותי. ברור, התורה מזכה אותי שזה נהיה ברשותי. לא עשיתי, התורה, אתה רוצה לשאול, לא עשיתי קניין? לא, התורה זיכתה לי את ה... עכשיו הגמרא הולכת לשאול שאלה כזאת. בדד רבי ישמעאל, בואי מנה רבה מרב נחמן, שאמרנו שזה מה שתוספות אמר בתור נפקימין, עכשיו הולכת בכלל להסתפק בזה. בואי מנה רבה מרב נחמן. מחרו מזיק לרבי ישמעאל מהו. אחרי שהשור שלי הזיק, הוא עוד לא שילם כמובן, המזיק הולך מוכר, מהר מוכר את השור למישהו אחר. לפי רבי ישמעאל, לפי רבי עקיבא פשיטה, שאני, שהמחירה לא יכול לחול, כי זה לא שלך, אתה לא ש... אבל לפי רבי ישמעאל, האם המחירה חלה או המחירה לא חלה? אז מה הצדדים של הספק? אז אומרת הגמרא. כיוון דאמר רבי ישמעאל, שלמעשה רבי ישמעאל אומר שהשור נשאר בחזקת הבעלים שלו, רק מה? בלחובו. וזיזהו דמעסיק לו, סך הכל חייב לו כסף של החצי נזק. אז לפי הצד הזה, אז אני אומר מחור, עוד דילמה, אנחנו עוברים ללמד ג' עמוד ב', כיוון דמשבד לנזק בגלל, סתכלו רשי מה שרשי אומר, דאי לא יאהב לדמי, שקלי לשור. בסוף, סוף כל סוף, השור הזה משובד לנזק. הרי אם הוא לא ישלם כסף, אז זה ברור שגם לפי רבי ישמעאל הוא לקח אותו, אז לפי זה, עד לאף כל כמינה, אז הבנים לא יכולים למכור ולהפקיע את השיעבוד, כי אחרי כל זה שיעבוד. אז באמת אם יש לך כסף ותשלם בסוף כסף, אתה צודק, אבל אחרי הכל כל זמן שלא שילמת את הכסף, השור הזה משובד לניזק, אז יכול להיות שגם לפי רבי ישמעאל, אתה לא יכול למכור. אמר לי, אז רב נחמן אמר לרב, לא, אינו מחור. הרגע ששובד לניזק, אתה לא יכול למכור. למה?
שיבוד יכול להיות
הגדרה של קרקע. בוא נראה בגמרא, יפה מאוד, אתה שואל שאלות טובות, אז הוא אמר לו, לא מחור. הוא אומר, בוא עוד דקה נסיים את הסוגיה, ואחר כך רבי דוד ימשיך. שואל רב לרב נחמן, איך אתה יכול להגיד לי שזה לא מחור לפי רבי ישמעאל? והתניא למדו ברייתא אחרת מפורש, שמחרו מחור, שאם המזיק מחר אותו, מחור, מדובר לפי רבי ישמעאל כמובן. אז רב נחמן אמר לו, לא, גם לדברי הברייתא חוזר וגובהו, עד כדי כך שאם המזיק הלך ומחר את זה, אז הניזק הולך ומוציא את זה מהלוקח. זאת אומרת, הוא מוציא את זה מהקונה, כמו כל חוב, אם היה חוב לפני המחירה, זה נהיה משובה. עד כדי כך הוא יכול ללכת לגבות אותו. שואל רב ושואל אותו, אז רגע, כתוב בברייתא מחרו מחור. אם הוא יכול ללכת לגבות אותו, זה מה זה נקרא מחור? שואלת מה, וכי מאחר שחוזר וגובהו, למה מחור? לא, לא, נגיד לך מה, לרידיה. שמה, אם הקונה, בוא נגיד, הוא קיבל את זה ביום ראשון, הקונה הלך להשתמש בזה מהר כמה ימים לחרישה. רידיה זה נקרא חרישה, הוא השתמש בזה לחרישה. אז אני אומר שעכשיו כשהניזק הולך וגובה את זה בחזרה, אז הוא לא יכול עכשיו ללכת לגבות ממנו את הדמי חרישה לנזק. אחרי הכל, כמה ימים שהיה לו אצלו, אז לזה הוא קנה את זה שהוא לא יכול עכשיו ללכת לגבות את הדמי חרישה לנזק. למה? כי המחירה הזאת אחרי הכל חלה. רק מה? אחר כך הניזק החליט שהוא רוצה לגבות את זה ממנו, אז אחרי הכל השור הזה משובד לתשלום. אומרת הגמרא, מפה אנחנו רואים שמע מינה. אפשר ללמוד מזה שהמזיק הלך ומחר שור, אז אני אומר שגם לפי רבי ישמעאל הניזק יכול ללכת לגבות את זה מהלוקח. שמע מינה, אפשר מפה ללמוד שמה יהיה הדין. בן אדם לווה, בן אדם לווה כסף, ואחרי ההלוואה מוכר מטלטלין, לא קרקע, מטלטלין. אנחנו עד עכשיו ידענו את המושג שקרקע זה משהו שמשתבד. אחרי ההלוואה, אם אני הלכתי מחרתי קרקע ושהוא בא לשלם לי את החוב, אין לי לשלם, אז הקרקע זה, בגלל שהלכתי מחרתי את הקרקע אחרי ההלוואה, אז הקרקע משובד למלווה. מה זה פה? פה זה שור. מה זה שור? שור זה מטלטלין, זה לא קרקע. מה אנחנו רואים? שאפילו במטלטלין נהיה שיעבוד. וזה חידוש, עד עכשיו לא ידענו את הדבר הזה. שמע מן הלווה ומוכר מטלטלין, בדין יכולים ללכת לגבות מהמלווה מטלטלין, שאם אין לו כסף לשלם, אני איך להוציא את הדברים שמטלטלין שהוא מחר, וזה חידוש גדול, כי אנחנו כל הזמן אדם את זה רק בקרקעות משיעבוד, לא במטלטלין. תרצת הגמרא, לא. בדרך כלל מטלטלין, אחרי שהלכתי ומחרתי אחרי הלוואה, אי אפשר ללכת להוציא מטלטלין מלקוחות שהמלווה מחר, שהלווה מחר, או שהמזיק מחר. רק פה זה משהו אחר, שאני אשם לגבי ניזק, שהוא כן יכול ללכת לגבות את השור מהלקוח, למה? וכמן דעשהו דפותי כדמי. זה כאילו, מה יהיה הדין במלווה שמלווה כסף ללווה, והלווה עושה את השור הפוטיקה. הפוטיקה זה נקרא הפוטיקה, מפה יהיה הגבייה. ואחר כך, אחרי שעשיתי את הפוטיקה, אני הולך ואני מוכר את השור למישהו אחר. זה פשוט שהמלווה יכול ללכת לקחת את השור. אז פה, במזיק וניזק, השור הזה הופך להיות בדיוק כמו הפוטיקה, כי אחרי הכל, אם לא יהיה לו כסף לשלם, הוא יבוא, גם לפי רבי ישמעאל הוא יבוא לשור הזה, אז אחרי זה הופך להיות, כל מטלטלין, לא, פה במזיק וניזק זה הופך להיות כמו באפוטיקה, וכמו באפוטיקה אתה מסכים איתי שבשור אתה יכול לעשות אפוטיקה, אז לכן, שואלת הגמרא, איך אתה אומר לי שבשור המזיק הופך להיות כמו אצל מלווה אפוטיקה? אנחנו יודעים בשור עוזר אפוטיקה? שואלת המה ואמר רבא שכל הלוואה עשה עבדו אפוטיקה, אם הוא הלווה ייחד את העבד שלו למלווה אפוטיקה, מחרו, ואחר כך הוא הלך הלווה ומחר את זה למישהו אחר, ועל חוב גובה ממני. אבל שורו אפוטיקה, אם הלווה ייחד למלווה את השור שמזה תוכל לגבות, אין בעל חוב גובה ממני. עכשיו פה, אתה אומר שבשור אין מושג של אפוטיקה בשור. אז למה אתה אומר שאם המזיק הלך ומחר, על כל פנים לפי רבי ישמעאל, לפי רבי עקיבא פשוט שזה שייך כבר לניזק, כל הטיעון פה לפי רבי ישמעאל, שאם הוא הלך ומחר את זה, הוא יכול ללכת להוציא את זה ממנו, כי זה כמו אפוטיקה. איזה אפוטיקה בראש? שור לא עוזר אפוטיקה. תראה את הגמרא ככה, יש הבדל בין הלוואה שאני מלווה לך כסף, והלווה עושה לי הפויטיקה, אז בשור הוא לא יכול לעשות הפויטיקה, ועבד הוא יכול לעשות הפויטיקה. מה הסיבה שבשור הוא לא יכול לעשות הפויטיקה, ועבד הוא יכול לעשות הפויטיקה? כי זה יש כל וזה אין כל. עבד, כולם יודעים, זה העבד שלו ושלו, והוא עשה אותה פויטיקה. עכשיו, הבן אדם, אם הולך וקונה, הוא טיפש, כולה צריך לבדוק. אם העבד, יצא על זה כל שהוא עכשיו הוא משובד למישהו, אתה הלכת וקנית את זה, אכלת קש ומוצאים את זה מהלקוחות, כי יש לזה קול שעכשיו העבד הזה הפוטיקי. בשור, מעט שיש כזה מלא שברים, אף אחד לא אמור לדעת שהשור הזה עכשיו יש לו מבוטח למישהו. אז לכן אני אומר, בכל הלוואה, בשור הפוטיקי לא עוזר, כי אין קול, ובעבד הפוטיקי הוא כן אפשר להוציא, כי היה קול והוא היה צריך להיזהר על הכוח עכשיו. אבל פה במזיק וניזק, זה ברור שיש קול שהוא הזיק. אז זה אומר את הגמרא, עבד מה הייתה? מה הסיבה שאם הלווה עשה עבד הפוטיקי, אז המלווה יכול להוציא מהלווה את העבד הזה משום דייס לקלה. בדרך כלל בכל שור הפויטיקה בהלוואה אין. אי נמי, השור הזה שנגח, כיוון דנגח, קלה איסלי. בגלל רבי אביב, בגלל שהשור הזה נגח, יש לו קול שהוא נגח. אז אם ככה זה הופך להיות דתורה נגחה נקר אולי. למה יש לו קול? כי כולם עכשיו קוראים לשור הזה שהזיק שור נגחן. אז לכן גם הלוקח היה צריך להימנע מלקנות את השור הזה שמשובד את תשלום הנזק. אז בגלל שהוא לא נזהר, אז הוא הפסיד את הממון. אז בקיצור, עד עכשיו למדנו, אני מעביר עכשיו מפה לרבי דוד את הרמקול. אז לענייננו, מה אנחנו מסכמים עד עכשיו? יוצא שיש לנו ככה. יש לנו מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. לפי רבי ישמעאל הוא גובה את זה, לפי רבי ישמעאל הוא גובה את החוב, לפי רבי ישמעאל זה הופך להיות חוב כספי. כמובן, אם הוא לא ישלם את החוב כספי, אז כמובן זה נשאר השיעבוד. כל זמן שהוא לא קיבל את הכסף, יש שיעבוד על השור המזיק. ולכן רב נחמן מפורש ענה לרבה, שאם הוא ילך וימכור את זה, זה לא יהיה מחירה גמורה עד שהוא יקבל את התשלום. אם הוא לא יקבל את התשלום, יכול לגבות ממנו בחזרה. לפי רבי עקיבא, אמרנו פשוט שאיכשהו מזיק, הוא הופך להיות שלו, אם כל השווי חצי זה, אם לא הופכים להיות שותפים, הם החלקו בסברת הפסוק, והבאנו שבתור רבי ישמעאל הבאנו באמת חידוש, שלמרות שהוא לא שילם, למרות שזה רק חוף כספי, עדיין יש שיעבוד כל הזמן, ועכשיו הגמרא ממשיכה על אותו המשך.
לכאורה, הגמרא אומר, יש כאן משהו עקרוני, מחלוקת עקרונית בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. לפי רבי עקיבא, לפי רבי עקיבא, זה כאילו זה שייך לנזק. ולפי רבי עקיבא, לפי רבי ישמעאל, זה כאילו שייך למזיק. עכשיו, לכאורה, ההקדש והמחיר זה אותו דבר. כלומר, תחליט, אם אתה לפי, הרי אדם לא יכול למכור דבר שלו שלו, וגם להקדיש דבר שלו שלו, נכון? אז תחליט, אם אתה כפי רבי עקיבא, אז צריך להיות שגם אם אתה מכרת את זה, או גם הקדש את אותו דין, אז זה באמת תלוי מי. כלומר, אם זה הנזק למשל מחר את זה, אז זה בסדר גמור, ואם הקדיש אותו זה בסדר גמור. ואם זה לפי רבי ישמעאל זה הפוך. כלומר, בכל מקרה אתה לא יכול. אבל כאן מה שאומר כאן, רבי תחליפה משהו מעניין, הוא כבר מחלק, ואומר, תשמע, מחרו אין מחור, בקדישו מוקדש, ואת הגמרא מטה, רוקט על שני חתונות, זה לא הולך. תחליט, בוא נסתכל. אומרת הגמרא ככה, מה מחרו? מי מחר את זה? אם תגיד, אלי, מה שמזיק מחר אותו, אז מה? אז מחרו אינו מחור? מה אני? זה רבי עקיבא. הרי אם אתה אומר שכאן אתה מדבר לפי, מי אתה אומר? שכאן המזיק הוא שמחר אותו? אז אם זה מזיק שמחר אותו, אם אתה אומר שמזיק הוא מחר אותו, אז מה? גם, למה מחר הוא אינו מחור? הרי זה שייך למזיק, אז הוא יכול גם להקדיש וגם למכור. אז יכול להיות, לא יכול להיות שתגיד לי שלהקדש אתה כמו רבי ישמעאל ולגבי מחיר הזה. הרי בכל מקרה יש או שזה שייך למוכר או שזה שייך לנזק. או של המוכר או של המזיק או של הנזק. אבל אתה לא יכול לעשות חצי חצי. זאת אומרת הגמרא. כי אם אתה רוצה להגיד לי שהמוכר, למה המכר לא מכור? אם המוכר הוא שהוא מכר, אז זה שלא. אז שלא, הוא יכול גם למכור אותו, הוא יכול גם להקדיש. למה אתה אומר להקדיש כן אבל המוכר לא? אומרת הגמרא. מחרו מן, אילה מה מזיק, אז מחרו אין מחור, מני רבי עקיבא. הוא דאמר, הוחלט השור, כי אז אם מחרו אין מחור, חייב להיות שאם אתה מחרת, למה לא מחור? כי זה אני סובק כמו רבי עקיבא. כי רבי עקיבא אומר שזה שייך לנזק, ואתה לא יכול למכור, מזיק אתה לא יכול למכור דבר שלא שייך לך, אז ככה גם יקדש לו. ואם תגיד שמה כאן דובר על נזק, זה יהפוך. שאם הנזק מחר, אז למה יקדשו לו, למה יקדשו לו, לא, לא, זה, למה יקדשו לו? הנזק, אם זה שייך לנזק, אז הוא יכול גם למכור וגם יכול להקדיש. לכן אתה לא יכול לקרוא את שני החתונות, מה הולך כאן? אתה הבנת את השאלה הרביב? יופי. אומרת הגמרא, לעולם מזיק. באמת כאן מזיק. אז אם ככה, מה שאלת אותי? אם זה מזיק, למה מחר הוא אין על מחור? אם המזיק מחר, זה שייך למוכר, אז הוא יכול גם למכור, כמו שיכול להגדיש, יכול גם למכור. מה ההבדל? אומרת הגמרא, כאן יגיד כולם יסברו שהוא לא מחור, אפילו רבי ישמעאל, כולם יגידו את זה, למה? כאן דברי הכל מחור, כן, מחרו אינו מחור, למה? אפילו לפי רבי ישמעאל, למה? דה משם בדלן נזק. מכיוון שהרי שהדור, משעשור משעובד לא נזק, בתורת הפיתוקה, כמו שאמר רבי נחמן. והדין הוא שאם הקדישו מוקדש, הולך אפילו לפי רבי עקיבא, משום דה רבי אבו. אומרת הגמרא, זה בגלל טעמים אחרים לגמרי. כאן כולם יודו את הדין של רבי אבו, גם רבי עקיבא וגם רבי ישמעאל. למה? כי זה בגלל הקדש מגלל סיבה אחת, ולגבי זה, ולגבי מחילה מדבר אחד. למה? מחור לכולי אלמה. למה? מכיוון שאנחנו מבינים שיש כאן רבי אבו, אומר שכאן בגלל זה כאן אפותקאים. עכשיו, מה זה אפותקאים? אפותקאי זה אומר שתמיד אתה חייב לקנות מאותו אחד. אז לכן, מה אמרנו? מחרו אינו מחור. למה מחרו אינו מחור? מכיוון שאנחנו אמרנו שכאן השור הזה הוא עשה אותו כדבר שהוא ניגח, נהפך כמו שור אפותקאי. שור אפותקאי אתה לא יכול למכור אותו. כי זה כל העולם יודע שרק רק מהשור הזה אתה יכול לקנות אותו. רק הנזק יהיה רק מהשור הזה. אז אם אתה הולך ממוכר את זה, אז זה כבר המחיר, אז זה כבר העולה מקבל את הכסף מה זה. כלומר, עוד פעם, כשאתה אומר אפותקאי, הכוונה היא, זה כאילו עשיתם בחוזה, שאם יהיה נזק, יהיה אך ורק מגופו של הדבר הזה. לכן אתה לא יכול למכור אותו. אם אתה תמכור אותו, מאיפה ייקח אותו? לכן זה חייב שיהיה אצלך, ולכן אתה לא יכול למכור אותו, כי זה היה כאילו אפותקאי. בגלל כולם ידעו שבמקרה כזה אתה לא יכול למכור אותו. ואילו לגבי הקדש, הקדישו מוקדש, אפילו רבי עקיבא, למה? כמו זה בגלל סיבה אחרת של רבי אבאו, שאמר, דאמר רבי אבאו, גזרה שמה יאמרו שהקדש יוצא לחוצי לחולים ולא פדיון. כי מה יקרה כאן? הם יודעים כאן, אומר שמה זה בגלל גזרה דרבנן. אנחנו חוששים שאם אתה יקדישו, אם יגיד יהיה מוקדש, רגע עוד פעם, והדין הוא שהקדישו מקדש אפילו לפי רבי עקיבא משום כדרבי אבאו, האומר שמי שהקדיש נכסים שהיו משועבדים לחוב צריך לבדות אותם מן ההקדש בדבר מועט, ורק אחר כך יכול בעל החוב לגבות ממנו. דאמר אביהו גזרה שמא יאמרו שהקדש יוצא בלא פדיון. יש לנו חשש, מכיוון שיש לנו כאן חשש שלגבי דבר ההקדש כולם חייבים לדעת, לא יכול להיות שיראו פתאום דבר שהיה מוקדש ואתה יוצא בלי לבדות אותו, כאילו יוצא לחולי בלי שהם פקדית אותו, זה היה קדוש. אז מה יקרה? יש כאן גזירה של רבי אבאו אומר, שמה מכיוון, עוד פעם, גזירה שחשוב אומרים, שמה היו אנשים שלא יודעו שנכנס היום שעובד בשעה שהוא הוקדש, וכשראו שהבעל חוב מוציאו מהקדש ולא שום תמורה, יתאו ויאמרו שהקדש גמור יוצא לחולי בלא פדיון. יפה. יפה. עכשיו נמשיך את זה, יש לנו עוד דקה, או כן, יש לנו עוד משהו. תנו רבנן, שור תם שהזיק עד שלא עמד בדין, מחרו הרי זה מחור. עכשיו ברייתא אחרת, עוד פעם, שור תם שהזיק, כתוב, הרי לפי רבי ישמעאל כתוב הוא חייב לעמוד בבית דין, ורק אחר כך בדין שמים, ואחר כך אפשר למכור אותו. אז מה ברייתא אומרת? שור תם שהזיק עד שלא עמד בדין, קודם כל הוא חייב לעמוד בדין, כל זמן שלא עמד בדין, אם מחרו, הרי זה מחור. אבל אם הקדישו, ואם הקדישו, מוקדש. עכשיו שחתו ונתנו במתנה, מה שעשה עשוי. אולם מי שעמד בדין, מחרו אינו מחור, הקדישו אינו מוקדש, שחתו ונתנו שלא עשה כלום. אומרת הגמרא ככה, באמת מעיקר הדין אחד תחילה, אתה לא יכול למכור, אתה לא יכול לשחוט, אתה חייב להביא את זה לבית דין שישום. מה קורה אם אדם עשה דין לעצמו עוד לפני שעבר לבית דין? אז כאן אומרת הגמרא מחלקת. אם זה עדיין לפני של בית דין, אז באמת המכר נקנה, זה בסדר, ואתה כמובן צריך לשלם. אתה צריך לשלם את הנזק בכל מקרה. אבל אם כבר בית דין, כבר עמד בית דין, כבר אתה לא יכול. אין כזה דבר. זה שאומרת הגמרא.
גם הוא צריך להמתין.
נכון, כן. נכון. עכשיו שאלה היא, הוא לא הלך לבית דין. הוא לא הלך לבית דין, אז מה, אז נגיד עכשיו שאני נפוק את המוכר? אז אומרת הגמרא, בסדר, עשית לו בסדר, אבל בכל מקרה אתה נזק ויקבל את הכסף שלו, בכל מקרה. אז אנחנו אומרים בסדר, מקרה כזה עשית לו בסדר, אבל מכרת את זה, עכשיו תיקח את הכסף, תיתן את מה שצריך להגיד לנזק. אנחנו לא נלך להוציא עכשיו מהמוכר, נקנוס אותו. אבל ברגע שכבר בדין, כבר בעסק, אתה כבר לא יכול, גמרנו. טוב, הלאה. עכשיו, אם קדמו בעלי החובות של המזיק, והקביעו, עכשיו מה קורה אם, מה אמרנו, כאן מדובר על המזיק, שכאן עוד לפני שהיה בדין, אז אמרנו חילקנו. מה קורה, עכשיו לא המזיק עשה את זה, הבעלי חובות של מי? של המזיק, הלכו ותפסו אותו ראשר. תפסו את השור הזה. מה קורה איתו? אם קדמו בעלי חובות והקביעו, בין אם חב עד שלא יזיק, כלומר שמזיק היה חייב לשלם עליה קודם שלא יזיק, ובין אם יזיק עד שלא חב, לא עשו ולא כלום. למה? לפי ששור תם אין משתלם אלא מגופו. אומרת הגמרא, אם זה היה שור תם, ועכשיו הבעלי חובות של המזיק חששו שאתה תלך עם קורא או משהו, עליהם פה מחו ותפסו. כאן זה לא יעזור לך כלום. למה? כי שור תם צריך לשלם מגופו. אתה לא יכול, אם קטן מוקר אותו, לא יכול לקחת בגופו. לכן, חייב להיות שזה יהיה עדיין שאת המזיק, כי רק מהגופו אתה חייב לשלם. אתה לא יכול למכור, כי כתוב, אתה לגזר את הכתוב, צריך להיות מהגופו עצמו. מהגוף שלו אתה משלם, ולא מישהו אחר. אז ככה, לפי ששור תם, אין לו משתלם אלא מגופו. אז זה לגבי תם. כי בתם, יש כאן גזרת הכתוב שזה חייב להיות מגופו, לכן אתה לא יכול למכור אותו. ולכן אם קדמו בעל השור זה לא עשו כלום, לא יכולים לקחת את הדבר הזה. אבל מועד שהזיק זה לא מגופו, מועד שהזיק זה כבר מעלייה. אז מה יקרה כאן? מועד שהזיק בין שעמד בדין בין שלא עמד בדין, מכרו מחור, הקדישו מוקדש, שחתו אותו מתן על מה שעשה עשוי, ואם קדמו בעל החובות והקביעו, בין חבא שלו הזיק בין גב שלו הזיק, מה שעשה עשוי, למה? לפי ששור הם משתלם אלא מן העלייה, אין כאן שום בעיה, יכול למכור אותך. בכל מקרה זה לא מתוך גופו של השור, אתה יכול לתת לי כסף, לכן אין בעיה, לך מכרת אותו, יש לך כסף, אתה יכול למכור. טוב, עד לכאן גמרנו, ונמשיך מחר בעזרת השם.